השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב, ברוכים הבאים. אקרא בעזרת השם מספר שורות מתוך המעשה השלישי בסיפורי מעשיות של רבי נחמן. ונראה לאן הקדוש ברוך הוא יזמן אותנו בשיחתנו זו. מעשה בחכם אחד, קודם אותו קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. הציווי של בן אדם לבני ביתו לפני מותו הוא מקבל יותר משמעות, יותר עניין, כי זה ציווי שאינו מותנה, אינו מעורר התנגדות. בדרך כלל כל אדם בעצם היותו נשמה בגוף, עצם היותו עם אגו פעיל, זה מעורר את האגו אצל הזולת, גם כן להיות פעיל. ואדם לפני מותו שהוא מבקש דבר מה, אז פעמים רבות שומעים כבר את הבקשה כפי שהיא ממש, ללא התוספות שלה, ללא התנגדויות שעולות. וממילא זה גם היכולת לצוות, כי לצוות אפשר מתוך שררה, איך אפשר לצוות מישהו לפני שאתה נפטר. דווקא לפני שבן אדם מסתלק מן העולם, הלב של הזולת פתוח יותר לקבל את בקשתו. עכשיו, מה הוא מבקש אותם? להשקות אילנות. אומר, אתם יכולים לעסוק גם בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. סיפור פה עוד ארוך, מפותל, יפה, מעניין. כי העניין הזה של להשקות אילנות, ההשקיה, מה שהיא נותנת לאילן, את היכולת להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. דבר יפה רואים אצל האילן, או בכלל בעולם הצומח, שנותנים לעץ את מה שהוא צריך והוא ממילא גדל. זאת אומרת, איך הוא יגדל ואיך הוא יתפתח, זה עבודה שלו. עבודה שלנו זה אותה השקיה. וכשאבא מצווה את בניו ואת משפחתו, בניו ומשפחתו, ואומר להם להשקות אילנות, הוא בעצם אומר להם, בואו תראו איך אתם יכולים לתת השראה, לתת טוב לאנשים שאתם פוגשים בעולם. העניין הזה של של האילנות, אנחנו פוגשים הרבה בחודש שבט, את הדימויים הללו. אמנם, לא פעם אנחנו משווים את האדם לעץ השדה, רק שבמידה מסוימת זה הפוך. זאת אומרת שאצל האדם השורשים הם למעלה, והשורשים הם רוחניים למעלה. והפירות זה המעשים שלו וכל הדברים, כפי שהוא פוגש אותם בעשייה הגשמית. בכל אופן, הציווי הזה, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. מי שמכיר את הסגנון הסיפורי של רבי נחמן, הוא מתחיל עם איזה רעיון, נותן אותו ככותרת, ואחרי זה עוזב אותו למשך מספר עמודים עד שהוא חוזר לעניין הזה. רק זו הזדמנות שכל אחד יערר בזה איפה הוא יכול להשקות אילנות. יש להשקות עץ פיזי, שמי שיש לו עצים ליד הבית, ולראות איזה אילנות נמצאים לידו שישקע אותם. אחר כך נפטר החכם והניח בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול ללך, והיה יכול לעמוד רק שלא יכול ללך, הוא היה משותק. והיו אחיו נותנים לו סיפוק די פרנסתו. והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו. זאת אומרת, היו נותנים לו ממון בשביל שיהיה לו יכולת לחיות, ובקושי היה יכול להזיז את עצמו, היה משותק. וזה דוגמה למשפחה מפרגנת, משפחה אוהבת, שלא נוטשת את היקרים לה. מבשרך אל תתעלם. אם כי ראוי לומר שבמקום אחר רבי נחמן דורש את המילים מבשרך אל תתעלם, שבן אדם לא יתעלם מהבשר שלו עצמו. זאת אומרת שגם יטפח את הגוף במובן שאת הרעיונות הרוחניים שהנשמה משיגה, שגם בשרו ידע מזה, שיבשר על כך גם על בשרו, גם לבשרו. טוב, זה אמרתי במאמר מוסגר. אולי נזכיר את העניין של מבשרך אל תתעלם. יש תורה בלקוטי מוהר"ן שרבי נחמן מדבר על כך כמה ההנחה היא חשובה, ויש לה, הוא עושה יחסי ציבור טובים להנחה. למי שרוצה להגיד אוי תתה, או כל או כל הנחה שהיא. יפה מאוד. זה בנביא, אתה זוכר, הנביא ישעיהו אומר, וצריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, להראות לו מכל הערה ומכל השגה שהנשמה משגת, שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה, בבחינת ובבשרך לא תתעלם. מבשרך דייקה, שלא תעלים עיניך מלרחם על בשרך, היינו בשר גופך, כי צריכים לרחם מאוד על הגוף. איזה מילים יפות, כי צריכים לרחם מאוד על הגוף. ברור לנו שגם תלוי מי השומע, יש פעמים צריך להגיד לבן אדם שירחם על נשמתו. וכבר אנחנו רוצה להביא אותנו להרמוניה בין גוף לנשמה, כדי שיוכל להודיע לו מכל הערות והשגות שנשמה משגת. כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. כל אחד מאיתנו יכול לראות ולהשיג דברים שהם מעבר לחושים. לא רק נאמר שנשמה של חלק מבני אדם, ולא נאמר בחלק מהזמן, אלא נאמר כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. זה מסוג המשפטים שאני אוהב להשתעשע מהם. מה זה חשוב מה כתוב לפני, מה כתוב אחרי? מרקו של רבי נחמן, אחרי שמגיעים משפטים כאלו לצנן אותנו, להגיד, תראו, זה לא בדיוק ככה, זה לא... יש הסברים למה זה לא נמצא אצלנו. רוצה להגיד את זה איתי ביחד, במקהלה שלנו, מי שליבו פתוח לחזור איתי על זה בכל מוזמן. אני אעשה את זה במקטעים שווים לכל נפש. כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. אז מדובר פה על חלק מבני אדם, על אנשים מיוחדים, הנשמה של כל אדם רואה ומסגת, זה ביטוי כפול שמלמד אמר רואה ומסגת. תמיד דברים עליונים מאוד. באמת היה ראוי שאני אעצור פה, כי המשפט הבא מתחיל במילה אבל. אבל הגוף אינו יודע מהם. על כן צריך כל אדם לרחם מאוד על בשר הגוף, לראות לזכך הגוף, עד שתוכל הנשמה להודיע לו מכל מה שהיא רואה ומשגת תמיד, כנל. עכשיו אני למד שגם אתה קראת ברכותיי. עכשיו אנחנו רואים פה סוג של חמלה. זה כמו שיש שני חברים או בני זוג, ואחד מהם יש לו רגישות רוחנית נפלאה, והשני לא כל כך בעניינים. עכשיו, מה קורה בזוגיות כזאת? זה שאחד מהם מאוד מתקדם ויש לו רגישות רוחנית נפלאה וקליטה רוחנית נפלאה, זה לא משפר את הזוגיות, זה אפילו יוצר מתח ביניהם, כי יש פער במדרגות שם. אז לכווץ את מי שנמצא במדרגה גבוהה, זה כואב. אומר רבי נחמן, בוא תרחם על הזולת ותעזור לו שגם הוא יפתח את הקליטה הרוחנית העדינה שלו, שגם הוא יכול לקלוט את אותן דברים. ואז כשהגוף גם קולט את ההשגות הרוחניות, שלא יהיה נתק, שלא יהיה פער בהרמוניה הזו בין גוף לנשמה. וכשהגוף הוא בבחינה זו, היא טובה להנשמה. בקריאה ראשונה, מה אנחנו מבינים? למי זה טוב שהגוף מזכך את עצמו? לגוף, לא בעצמו. תודה לך על תשובתך הטובה. איזה כיף זה לשבת בשיעור ככה על הספה בנחת, להשתתף. עולמך תראה בחייך. לחיים. מחכה כבר ליום הולדת שלך שנה הבאה. ש... וכשהגוף הוא בבחינה זו, היא טובה לנשמה. זה כבר לימוד. אני רוצה רק שתדעו איך הגענו לפה. התחלתי לספר מעשה מחיגר, זה המעשה השלישי בלוקותי מוהר"ן. ודיברנו על אותו בן משפחה שהיה משותק, שלא היה יכול לצאת לעבוד, ואחיו דאגו לפרנסתו. ובעקבות זה הזכרנו כביטוי אגבי בלבד את "מבשרך לא תתעלם". וכידוע שאם מזכירים משהו דרך אגב, זה רמז מהשם יתברך, בדבר קשור לדבר, לעשות מזה עניין. עכשיו, מה אני לומד מרבי נחמן בצורת הצגת הדברים? שיש את המטרה הראשונית, המטרה הראשונית שיש גוף ונשמה שהם נועדו לבלות ביחד. זה זוגיות שאי אפשר להיפטר ממנה. ואז אני הבנתי שהדבר הכי חשוב זה שהגוף גם יהיה בעניינים. בסדר, השתכנענו. מיד אחר כך, זה היופי של הטקסט, הוא מוסיף אומר, וכשהגוף הוא בבחינה זו, היא טובה להנשמה. שלפעמים נופלת מדרגתה. וכשהגוף צח ואור, תוכל הנשמה להתרומם ולחזור למדרגתה על ידי הגוף. הגוף, את הגוף, הממד הפיזי שלנו יכול לעזור הנשמה לשוב אל מקומה הראשון. עכשיו אני מדלג קצת, ואני אומר פה רעיון שמופיע בעל פה, ואחרי זה אמר אותו מן הכתוב. המהות שלנו היא נקראת עצמי. זאת אומרת, כשבן אדם אומר, אני, אין הכוונה אל הגוף, אלא על המהות שלו, על עצם הנשמה. עכשיו, לפעמים הוא שוכח אותה, את הנשמה, והוא כל כך מזדהה עם הגוף. הגוף זה בא לבטא את המימד החיצוני של חייו. כשהוא אומר אני, הוא מתכוון למימד מאוד חיצוני בו. המשמעות של זה, כשאני אומר אני ואני מזדהה עם המימד החיצוני שלי, המשמעות היא שאני רחוק מהמהות. שיש ניתוק, שיש פער. אני רוצה ליצור קשר מחודש. עכשיו, בשפת הסמלים של דוד המלך, הנשמה נקראת עצמי. העצמי. והגוף, או בכלל המימד החיצוני שלנו, נקרא בשרי. כשבן אדם קולט כמה הוא התרחק, מתי אני יכול לקלוט כמה התרחקתי מדבר כלשהו? רק אם אני באמת רואה כמה התרחקתי. אם אני לא רואה כמה התרחקתי, אני לא יודע כמה התרחקתי. ברגע שבן אדם מזהה את המרחק, המושג מרחק, זה תמיד ריחוק ממקום שהייתי רוצה להיות בו. זה בעצם מרחק. אחרי, כי זה, נקודת ההתייחסות להגיד על משהו שהוא רחוק, זה מקום שאני רוצה להיות בו. כי אני אומר שהוא, ואני נמצא במקום אחר, זה רחוק. כי על הגלובוס יש נקודות רבות. רק אני לא טורח לציין שהן רחוקות. על איזה נקודה אני מתייחס שהיא כרגע רחוקה ממני? נקודה שאני רוצה להיות בה. ואני לא נמצא בה, נמצא במקום אחר. ברגע שאני קולט את המרחק, זה נקרא שאני קולט את הפער. פער בין מה למה? בין מקומי הנוכחי לבין המקום שבו אני רוצה להיות. כשבן אדם קולט את הפער, משתחררת מליבו הנחה. אוי, תתה. עכשיו, אומר רבי נחמן, ההנחה זה כבר התקרבות. בשביל שתהיה הנחה, צריך שני נתונים. צריך שידע את מקומי העכשווי, וצריך שידע איפה רציתי להיות. אם אני רק יודע את מקומי העכשווי, לא תהיה הנחה. אם אני רק מערר במקום שבו רציתי להיות, גם לא תהיה הנחה. אם אני בו זמנית קולט את מקומי הנוכחי, את הריחוק מהמקום שבו רציתי להיות, אז משתחררת ההנחה. זאת אומרת, המודעות לפער זה תחילת ההתקרבות, כי לפני זה אני לא יודע כמה אני רחוק. זה קורה לפעמים בשיעורים. אני רואה את זה בשיעורי ימימה. שמדברים על איזשהו רעיון, שנקרא יעד להשגה. איזו התנהגות מתוקנת, התנהגות מאוזנת, בנושא של שלווה, בנושא של קבלה עצמית. והוא מוסבר בטוב טעם איך נראה המקום הזה, איך נראה היעד. ובו זמנית אני קולט כמה אני לא שם, אני קולט בדיוק איפה אני. ברגע שאני קולט את היעד ואת מקומי העכשווי, במילים אחרות אני קולט את הפער, אז משתחררת הנחה. אני רוצה שנראה את הצד החיובי בזה. מודעות לפער זה תחילת התקרבות. בן אדם שלא יודע את הפער שלו מהיעד שלו, מהמהות שלו, אז הוא לא יענח, אבל גם הוא לא יתחיל תהליך של התקרבות. והדבר המעניין הוא שמהות, המהות שלנו מזהה את הפער הזה, כי ההנחה היא משתחררת ממקום מאוד פנימי, היא לא יזומה. אז אשרי מי שזוכה להנח בעיצומו של שיעור ובכל הזדמנות שהיא. חיים לחיים. כתוב שחסידות אומרים שטובה פעולה אחת מאלף הנחות, והנחה אחת טובה מאלף רגעים ללא מודעות. חיים לחיים. וזה בחינת ימליקותי מאורן תורה חב ב', וזה בחינת מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. תראו איזה יופי, רבי נחמן עומד להלביש את הרעיון הזה. יש את העצמי ויש את בשרי, יש את המהות, יש את המימד החיצוני. כמה שאני מזדהה יותר עם בשרי, אני בריחוק מהעצמי. ואני רוצה לקשר ביניהם, אני רוצה להביא ביניהם לדבקות מחודשת. אני רוצה ליצור זוגיות חדשה. בין מי למי? להפסיד בשרי, שלא יהיו מנותקים זה בזה, שיהיו בהרמוניה. אומר, מה יוצר את המהלך של הדבקות המחודשת? הנחתי. זה מולבש במילים. מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. על ידי ההנחה נוצרת דבקות, מלשון קישור, מלשון קרבה, בין העצמי לבשר. מי רוצה להנח עכשיו? אוי, תת. וזה בחינת מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. עצמי היא הנשמה, שהיא עצם האדם. כי עיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל האדם אני, זה פה מובא במרכאות, אני, הוא הנשמה, שהיא עצם הקיים לעד. אבל מחמת הזות הגוף בתאוותיו, אזי הנשמה שהיא עצם האדם רחוקה מבשרו וגופו. ועל ידי כל הנחה שהיא בחינת הזות הקדושה כנל, על ידי זה נשבר הזות גופו, ואז מתקרבת ומתדבקת העצם לבשר, היינו הנשמה לגוף. וזהו, מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. איזה יופי. לא יודע אם זה מקובל שבן אדם נותן שיעור וכל כמה שורות להגיד לעצמו איזה יופי, נפלא, נהדר. מה לעשות אם זה משמח אותי? גם ראוי לי ל... כי ממה אני מתפעל? מהמקום הזה שרבי נחמן רוצה להביא להרמוניה בין הגוף לבשר. והוא בעצם רוצה לומר שההתקדמות שלנו יכולה להיות רק כשיש שיתוף פעולה מלא ביניהם. זוכרים את הביטוי ממקודם עם ההשגות וה... לא, לא, זה נכון. כן, כן, אני רק רוצה את הציטוט כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאוד. מה ייתנו לי ההשגות הללו? בשביל מה? בואו ננסה לחשוב מה הסיבה שתתעורר אצלי המוטיבציה ללכת עם הדיבור של רבי נחמן לזכך את בשר הגוף. מה ייתן לי זה שאני גם יראה וישיג את מה שהנשמה רואה ומשגת, את הדברים העליונים מאוד? מה זה יתרום לחיי? אתה אומר ככה, שהנשמה רואה ומשגת דברים, רואה ומשגת, איזה מילה הייתה שם בנוסף? תמיד. דברים עליונים מאוד. והוא מסביר למה כדאי לזכך את הגוף שהוא גם ישיג. ואני שואל, זה שאלה תם אמנם, כי יכול להיות זה מסוג הדברים שברורים אליהם. למה חשוב לי לתפוס את זה, או שגם הגוף ישיג את ההשגות הללו? רגע, השאלה מובנת? מה המוטיבציה? איך אני... כי כל יעד שאני רוצה להתקדם אליו, אני צריך שהמניע, כמה שהמניע ברור יותר, חזק יותר. זאת תשובה נכונה, בוא נוסיף עוד. זה להכניס לעצמנו מימד של אינסוף, כי ההשגות זה תמיד השגות של אור. זה תמיד השגות של טוב. הערות והשגות. זה השגות של מידעים מקדמים, זה לא איזו אינפורמציה שמימית רוחנית שאין לה משמעות לחיינו. כמה רוח, כמה שפע, כמה בהירות, כמה אמונה, כמה קרבה יכולים לתת לנו השגות הללו. כמה געגוע תמון בנו שאנחנו לא יודעים עוד אותיו, אלה אותם הערות והשגות, הן כבר חצי דרך נעשתה, משהו בתוכנו כבר פוגש אותם, את אותם השגות. טוב, אז עד כאן מתוך ליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה כ"ב ב'. יש לפעמים מילים כאילו של רבי נחמן שקשה לעזוב אותם בעניין הזה של ה... של מה שהוא משתף אותנו. טוב, אז נחזור אל המעשה השלישי שנקרא מעשה מחיגר, שהיה אבא אחד שציווה את ילדיו להשקות אילנות, אמר להם אתם יכולים לעסוק בשאר מלאכות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. אחרי זה הוא נפטר והניח בנים, והיה לו בן אחד שהיה משותק, לא היה יכול ללך, ואחים שלו היו נותנים לו פרנסה, לא התעלמו ממנו. והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו. מה זה עד שנשאר לו? שהוא קנה את מזונו, את מה שהוא צריך, ועדיין נשאר לו עודף שיכול לחסוך. והיה אותו הבן שלא היה יכול ללך מקבץ על יד על יד ממה שנשאר לו מפרנסתו, עד שקיבץ סך מסוים. הוא היה חוסך קופת חיסכון. אחרי כל מה שהוא הוציא לצרכיו, הוא נותר לו גם כן כסף לחסוך. וישב עצמו, למה לי לקבל הספקה מהם? זאת אומרת, למה לי להיות נתמך באופן קבוע? טוב שיתחיל לעשות איזה מסע ומתן, ואף שאינו יכול ללך, יעץ בדעתו לזכור לו עגלה ונאמן ובעל עגלה. עגלה, רכב, ונאמן זה נקרא לזה עוזר אישי או מישהו שהוא בקי במסע ומתן. זה יותר מנהג, ובעל עגלה. בעל עגלה זה נהג. בעל עגלה, איך היו אומרים עגלון ביידיש? בלגולה. זה בעל העגלה. לכן יש פה כבר נהג. וישא עמהם ללייפציג, ויוכל לעשות המסע ומתן אף שאינו יכול ללך. תראו, בסיפורים הללו יש עומק רוחני רב, סודות קבליים נשגבים, ויש גם את הדיבור הפשוט, שיש מישהו שהוא נראה לנו שבלתי אפשרי לו לעשות עסקים, שבלתי אפשרי לו לצאת ממצבו, שהדבר האחרון שהיה אפשר להגיד על אותו בן אדם שהוא יכול לעשות עסקים. והוא אומר לעצמו, אני יכול גם לעשות עסקים, אמנם יש לזה מגבלות, יש לזה קושי, בואו נראה מה הקושי, וניתן לו מענה. אם צריך עוזר אישי, צריך... ויוכל לעשות המסע ומתן אף שאינו יכול ללך. למרות שזה רק מבוא לעלילת הסיפור, פה עצמו, כבר מכניס רבי נחמן רעיונות, אל תיתנו לה מגבלות לנהל אתכם. והנקודה היא, יעץ בדעתו. איזה ביטוי יפה זה, יעץ בדעתו. נתן לעצמו עצות טובות. כששמעו המשפחה הזאת, עכשיו אני ברשותכם לא אקרא לכם את המשפט הבא, בשביל להשאיר את זה פתוח, מה יכול להיות ההמשך. וגם מי שמכיר יניח להיכר אותו עם הסיפור. כששמעו המשפחה הזאת, איזה תגובות אפשריות? אפשרות אחת שהם יהיו בעדו, בסדר, שמנו אותה בצד. אפשרות נוספת, אפשרות אחת שיגידו לו כל הכבוד לך על זה. אפשרות נוספת, מה? השתגעת, מה קרה לך, אדם במצבך עושה עסקים, תנוח, אנחנו נדאג לך, יש לך ביטוח לאומי, מה זה הקטע הזה של לצאת לדרך? הרבה פעמים יש לילדים מגבלות, והמגבלות הללו נועדו בשביל שנכיר בהם ונפרוץ דרך מתוכם, ולעיתים זה הורים, לעיתים זה חברה, לעיתים זה חברים, שמשכנעים אותנו שזה הדבר הכי נורא לעשות, לנסות לפרוץ את המגבלות הללו. ומה שהכי כואב, שיש אנשים שמשתכנעים מזה. ואפילו זה טיעונים מוצלחים מאוד. אם היינו עושים עכשיו איזה סדנה שכל אחד צריך לכתוב חצי עמוד טיעונים של בני המשפחה למה שלא יצא לדרך, מניח שזה היה זורם לנו הכתב הזה, מסבירים בטוב טעם ודעת למה זה מעשה שטותי ולא ראוי. רק פה אנחנו מופתעים לטובה, כששמעו המשפחה הזאת הוא טעף ביניהם. זה גם לימוד. בשבת קראנו בקידוש כמעט את כל הסיפור, סיפור מאוד ארוך. בדרך כלל בקידוש בשבת בבוקר עם הסיפור המעשיות קורה קצת סיפור והרבה קוגל. שבת היה מצב רוח אחר, קצת קוגל והרבה סיפור. ועכשיו אני בעצם לוקח את העניינים כביכול הלא חשובים של הסיפור, כי רבי נחמן רק בונה רקע בשביל להביא אותנו לעלילה יותר דרמטית, ומהם אנחנו עושים עניין. כששמעו המשפחה הזאת הוא טעף בין... איך רווח לו, לא רק שלא מונים אותו, ואמרו, למה לנו ליתן לו אספקה? טוב שיהיה לו פרנסה. זאת אומרת, זה הדבר הכי טבעי לחשוב שלמישהו יהיה מקצוע מכניס או עסק מכניס מאשר לתמוך בו. רק עליו הם לא העלו בדעתם להציע דבר כזה. הוא עשה את הפריצת דרך. זה גם לימוד פה שיש מקומות שפריצת הדרך לא יכולה לבוא על ידי יוזמה או עידוד חיצוני. היוזמה והעידוד חיצוניים יכולים לבוא לאחר בהירות הכוונה שלנו, שאנחנו נאמין ברעיון שאותו אנו מציעים. אם היה שואל אתכם, שואל אותם, מה דעתכם על כך שאני אהיה איש עסקים? מן הסתם שלהם דעה שלילית. במקום זו הוא פעם אומר להם, אני הולך לעשות עסקים. זאת אומרת שמדובר פה כבר שהוא שכר את את הצוות שלו, את הנאמן, את הבלגולה ואת העגלה. אמנם רבי נחמן לא אומר לנו איזה מודל הייתה העגלה, כמה צילינדרים, העגלה. עכשיו, מה קרה עם המשפחה? והלוו לו עוד דמעות. זה גם הנקודה הזו שזורמים איתו. הוא רוצה להיטיב עם עצמו, והלוו לו עוד דמעות. לא רק מה שהוא חסך לעצמו כבסיס לעסק, כדי שיוכל לנהוג המסע ומתן. שכר לו עגלה ונאמן, הוא בא לעגלה ונסע. הוא בא לקרצ'מה. מה זה קרצ'מה? אכסניה. אכסני הדרכים. ואמר הנאמן שילינו שם, ולא רצה, והפצירו בו, והוא יקש אותם, ונסו משם, וטעו ביער, ונפלו עליהם גזלנים. ובאו לקרצ'מה, הם מגיעים לאכסניה, ואמר הנאמן שילינו שם. הנאמן הוא זה שמבין את הדרכים, הוא זה שמבין לאן כדאי לנסוע. זה התפקיד שלו, סוג של מורה דרך מקומי לעניינים הללו. ואמר שילינו שם, הנאמן, הוא גם, לא סתם קוראים לו נאמן, הוא נאמן לשליחותו, לעזור לאותו בחור משותק לעשות העסקים. זה לא שהוא משליט את דעתו, הוא אומר שילינו שם, זה הכי נכון, עכשיו יורד הערב, לאגור כוחות, לא לצאת לדרך. ולא רצה, מי לא רצה? גיבור סיפורנו. והפצירו בו. מי הפציר בו בלשון רבים? הבלגולה והנאמן. והוא ייקש אותם, בלשון התעקש, ונסו משם. אין להם ברירה, מה הוא בטח אמר, תראו, אני מעסיק שלכם, מי משלם לכם, אמרתי שנוסעים, נוסעים. ולא תשמע, אבל זה לא מתאים. וטעו ביער, ונפלו עליהם גזלנים. גזלנים. ושאלתי, למה הוא ייקש אותם כל כך שהוא רוצה, הוא לא מוכן לישון בלילה שם, והוא רוצה לצאת לדרך ישר בהתחלה. הוא ייקש אותם ונסו משם וטעו ביער ונפלו עליהם גזלנים. יכול להיות שעד שהוא כבר יוצא מהבית, הוא אומר, אני לפעמים בן אדם, יש לו את ההתלהבות, לא רוצה לעצור, רוצה לרוץ. ויש בזה גם את העניין הזה שלפעמים, שכשכבר משהו נפתח לבן אדם, הוא מפריז בו. קום לעצור במידה הראויה. ירד הלילה. בסוף כוחות, יש זמנים שבן אדם נמנע ממנו לעשות משהו, והמטרה היא שיתעצם מבפנים, שיעצור. אם אינה לי ללכת, וטעו ביער, ונפלו עליהם גזלנים. עכשיו, אותם הגזלנים נעשו על ידי שהיה פעם אחת רעב. הוא בא אחד לעיר, והכריז מי שרוצה מזונות יבוא אליו. התקבצו אליו כמה אנשים והוא עשה באורמה. ומי שהיה מבין בו שאין בו צורך אליו, דחה אותו. כל אחד היה אומר, אתה תוכל להיות בעל מלאכה, ולזה אמר, אתה תוכל להיות ברי חיים, הוא ברא רק אנשים חכמים, הוא רוצה גזלנים חכמים. הלך מהם ליער, ואמר להם שיהיו נעשים גזלנים. מאשר שמכאן הולכים הדרכים ללייפציג, לברסלב, לשאר מקומות, ונוסעים מכם סוחרים, ונגזל אותם ונקבץ מעות. ונפלו עליהם, היינו אילו הגזלנים הנעל, נפלו על הבן הנעל שלא היה יכול ללך, ועל האנשים שלו, דהיינו הנאמן והבעל הגלה. רבי נחמן מציין לפנינו, זה חשוב לו הפרטים, איך נוצרה הכנופיה הזו. זה לא סתם גזלנים, אומר שתדעו גם מאיכן זה הגיע. גם פה יש פה איזשהו מימד של אילוץ. יש לפעמים אנשי פשע, או אנשים שעוסקים בדברים ממש לא ראויים, אומר, תשמע, יש איזה סיפור אנושי מאחוריהם, יש איזה סיפור שעם כל אחד רק זה לא מצדיק, רק תדע לך, מכל אחד יהיה סיפור עם כאב, כל אחד יהיה סיפור עם מה? זה לא שאני בוחן אתכם, זה עזרה איך להמשיך משפט תקוע, כן? כן, יש סיפור. לפעמים יש דברים שמאוד נוגעים ללב. אני, יש לי קורס גם בחלק מהסיפורים מעשיות במדרשה בבר אילן. שבוע שעבר היה סוף סמסטר והיה בחינה. אני מקבל מייל, בדקתי, נתתי ציונים, אני לא יודע, יש בחינה כנראה, יש לה איזה חשיבות, אבל זה לא קובע לממוצע משום מה. קיבלתי מייל שמאוד נגע לליבי. כתבת לי אחת הלומדות שקיבלה ציון מסוים, אומרת, איך נתת לי כזה ציון? אומרת, זה השיעור היחיד שאני לא עושה סודוקו, לא ממלא את השחצים, לא משחקת בטלפון, מסכימה לפתוח את הפה ולשבת בשורה הראשונה. זה כל כך נגע בליבי העניין, היא כתבה בכנות. אמרתי, השם ירחם, מעניין מה קורה בשיעורים אחרים ש... כנראה שזה סוג, זה בוודאי, בכל שיעור, גם מי שלא מתעניין מקשיב, רק ברגעים קשים יש דרכים להתמודד עם הסחת הדעת. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי לפעמים נראה לנו, במיוחד אם יש הרבה תלמידים, שזה עוד תלמיד, עוד תלמידה. ומאחורי זה יש סיפור. אז היא באמת קצה, היא אומרת, דווקא השיעור שלא החסרתי אף פעם, לא הסחתי דעתי מהנאמר שם, על מה ולמה ירדו כך וכך נקודות. זה באמת כבר לא חשוב מה הגבתי, חשוב איך שזה נגע בי העניין הזה. נו, גם ברוך השם, פה אני רואה שאף אחת מהיושבות לא ממלאת סודוקו. בכל אופן, רבי נחמן נותן לנו הרבה תיאור רקע. אני אומר, יש סיפור פה. אומר, זה גזלנים, רק תדע איך הם יהיו גזלנים. היה פעם רעב. זאת אומרת, היו נסיבות שהביאו את האדם למצב הלא טוב שבו, למצב הפוגני שבו. אנחנו אומר, כל מי שאתה רואה שהוא בעמדה כזה שפוגע באחרים, יהיה סיפור מאחורי זה. אם רק תהיה קשוב, אתה תשמע שם הרבה סבל. זה לא מצדיק, זה לא מקל, אבל זה עוזר לך להבין מאיכן זה הגיע. הבעל הגלה והנאמן שהיו יכולים לברוח, ברחו כשהגיעו הגזלנים, והוא נשאר על העגלה. ובאו לקחו התיבה של המעות. תחשבו איזה מחזה לא שגרתי זה, שכשיש שוד, במיוחד ששומעים את השודדים מתקרבים, ומי שיכול לברוח, פתאום רואים בן אדם יושב באדישות ולא זז. שאלו אותו, למה אתה יושב? וישיב שאינו יכול ללך, וגזלו התיבה והסוסים, והוא נשאר על העגלה. והנאמן והבעל עגלה שברחו למקום שברחו ישבו עצמם באשר שהם לקחו התחייבויות כספיות מפריצים, ולמה הם לשוב לביתם שיוכלו לבוא בשלשלאות? כי הם כנראה גם לקחו עוד הלוואות מעוד אנשי עסקים בסביבה לעשות עבורם עסקים. טוב להם להישאר שם במקום שברחו לשם ויהיו בכאן נאמן ובעל עגלה. והבן הנ"ל, כל זמן שהיה לו המאכל שלקח מביתו לחם יבש שהיה בעגלה, צנימים, כן? אכל אותם. אחר כך שקלה ולא היה לו לאכול, יישב עצמו מה לעשות, והשליך עצמו מהעגלה לאכול הסבים. גם העניין הזה של רבי נחמן נותן כלי בכל סיטואציה שנראה לנו שאין מה לעשות צעד הבא, כמו אותו גיבור סיפורנו שהוא משותק ברגליו והוא נמצא על העגלה, ומי שסייע לו לצאת לדרך נעלם, לכאורה מוות איתי חס ושלום במקומו. וישב עצמו, ישב עצמו זה היכולת להסתכל בבהירות על המצב. זאת אומרת, יש אפשרות אחת להסתכל על המצב מתוך הרבה מילים, איזה מסכנות ואיזה נורא, ולהעצים את הסיטואציה הכואבת. ויש יישב עצמו. היישב עצמו זה לראות מה עכשיו אני יכול להוסיף לעצמי טוב. בתוך הנתונים הכל כך כואבים. תחשבו על בן אדם משותק, שהיה רגיל שכל הזמן עוזרים לו, ביער, בלי אוכל, אפשר רחמים עצמיים, נכון? אפשר לחכות שיקח אותו מלאך המוות, אפשר לראות מה אפשר להוסיף. יישב עצמו מה לעשות, יישב עצמו מה לעשות, והשליך עצמו מהעגלה לאכול הסבים. השליך עצמו מהעגלה לאכול הסבים. והיה לן יחידי בשדה, ונפחד. וניטל ממנו הכוח עד שלא היה יכול אפילו לעמוד, רק לרחוש, זה נקרא לזחול. חשבו איזה חוויה זאת, מהשודדים הוא לא יכול לברוח, וגם בלילה ששומע את קולות היער, הוא גם לא יכול לברוח. לפעמים אוחזת בן אדם שיתוק רק בשביל שיוכל להתבונן בשימת לב למה שנעשה סביבותיו, כמו בסיטואציה פה, והיה אוכל העשב סביבותיו, כי בכל שאין לו שום ברירה אלא לאכול העשב סביבותיו, וכל זמן שהיה יכול להושיט ולאכול היה אוכל שם. אחר כך כשקלה העשב סביבו עד שלא היה יכול להושיט, זאת אומרת, זה כבר מעבר לכף ידו, או עמת ידו, לא היה לו את היד של בתיה בת פרעה. היה מנתק עצמו להלן, זאת אומרת, היה דוחף את הגוף איכשהו, ואכל שם, והיה אוכל העשב איזה זמן. כל כך חזק העניין הזה, שגם במצבים שנראה שאין שם שום דבר לפעול, זה, אם נקרא לזה בשפת הקולנוע, זה פריים שכמעט לא זז, זז מאוד לאט, וקורה שם משהו, הוא אוכל את מה שסביב אותיו. פעם אחת בא לעשב אחד שעדיין לא אוכל עשב כזה, והוא טב בעיניו אותו העשב. מחמד שהיה אוכל זמן רב הסבים והיה מכיר בהם ועדיין לא ראה עשב כזה. פיתח מומחיות. וישב עצמו לעוקרו עם שורשו. וכנראה גם, יש גם חלקים מזנים מאוד בשורשים. יותר מזה, בעיקר התזונה, זה שורשים. שנמצאים בשטח, בתזונה של הישרדות, אז בשורשים יש דברים חזקים מאוד. והיה תחת השורש דומית, זה אבן טובה, כנראה יעלום. והדומית היה מרובה, וכל צד היה לסגולה אחרת, ובצד אחד היה כתוב שמי שיוחז אותו צד, יישא אותו למקום שיום ולילה נתקבצים ביחד. שהשמש והירח מתקבצים שם ביחד. השמש והירח, בדרך כלל יש ביניהם איזשהו פער. וכשעקר העשב עם השורש היה שם הדומית, נזדמן שאחז באותו הצד המסוגל לישא אותו למקום שיום ולילה נתקבצים כנעל, ונשא אותו. הוא בא למקום שיום ולילה נתוועדים יחד, והסתכל, והנה הוא שם. ממקום ששמש וירח באים ביחד כנעל. ושמע שהשמש עם הירח מדברים. פה הייתי רוצה לעצור את זה, לסיים להיום, ולתת מקום למשפט הזה, ושמע שהשמש עם הירח מדברים. יכולים להגיד, השמש היה יכולה לזלזל בירח, או הירח להיות בדיסטנס מהשמש. נתקבצים ביחד, ושמע שהשמש עם הירח מדברים. האם מעניין אתכם מה הם דיברו ביניהם? את רוצה את העשב או את האפשרות להגיע גם למקום שהשמש והירח נתוועדים ביחד? ושמע שהשמש עם הירח מדברים. גם לקחת משפט שהוא רק המבוא להמשך זרימת הסיפור ולעשות ממנו עניין. ושמע שהשמש והירח מדברים. נימוסים והליכות מלמדת אותנו השמש. על מה הם דיברו? מה הכאב שהשמש שיתפה בו את הירח? ומה הכאב שהירח שיתף בו את השמש? על כך ועוד. בעזרת השם, לכשנשוב וניפגש. היו ברוכים ולילה טוב.